ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף. והיום נדבר על מנהיגות השתתפותית, ונמצאת איתנו מאיה רימר, מומחית למנהיגות השתתפותית. מאיה, מה נשמע?
אהלן, נשמע נהדר.
אהלן.
נורית, תגידי, מה זה מנהיגות השתתפותית?
אני חושבת שבשביל זה מאיה נמצאת פה. אני רק אגיד איך החיבור שלי לעניין, בסדר? ולמה זה נראה לי ככה מעניין לדבר עם מאיה על הנושא הזה. אז לאחרונה סיימתי קורס במנהיגות, בהנחיה של מנהיגות השתתפותית, שמאיה הייתה הקו-לידר, יחד עם ז'קלינה ישעיה, ומבחינתי החיבור הזה הוא מאוד עמוק, זאת אומרת, אני מגיעה הרבה מהעולם של האימון, ובעצם אני חושבת שאנחנו מדברות את אותה שפה, לפעמים משתמשים במושגים אחרים, אבל המהות היא אותה מהות. ואמרתי, יאללה, מה זה יכול להיות מעניין לדבר על זה? אז אנחנו פה עם עוגת גבינה.
עוגת גבינה טעימה, לא סתם עוגת גבינה.
אברית.
ואני לא אומרת סתם.
ואז מה זה מנהיגות השתתפותית?
רגע, מאיה, קודם כל תציגי את זה, אני עשיתי רק את
ההתחלה. אז רגע לפני שאני מציגה את עצמי, כי אני נורא נרגשת ממה שאמרת על המהות, ואני מרגישה שבהמון מקרים, וגם המפגש הראשון שלי עם אמנות המנהיגות ההשתתפותית, שבאנגלית זה The Art of Participatory Leadership, זה לא הרגיש כמו למידה, זה הרגיש כמו היזכרות. זה משהו שהיה בי, שאינטואיטיבית ידעתי. אבל לא תמיד היה לי את המילים, לא תמיד ידעתי להסביר את זה לשותפים או לאנשים מסביבי. והיכולת לקחת משהו שתמיד הרגשתי ולקבל מודלים ותפיסה.
להמשיג אותו בעצם.
להמשיג אותו, לראות איך זה עובד. ואם זה עובד, אז הנה עוד שלושה שלבים קדימה שאת יכולה לעשות. והנה ככה זה נראה במודל, ככה זה נראה במתודה. אז אני מוצאת שאצל האנשים שזה באמת יושב אצלהם טוב, זה אנשים שאני מרגישה שהם הגיעו עם הידע מראש, ואני רק עוזרת להם להוציא אותי. אז אני מאיה רימר, וממש תודה שהזמנתם אותי. נורא כיף לשבת כאן איתכם, נעים כאן במרחב הפודקאסטי שלכם, במרחב האודיו. אני בת 36, אני גרה באזור המרכז, אני גרה במושב, מגדלת ירקות, גרה עם הכלבה שלי, נורא חמודה, לא הבאתי אותה, כי אני מכבדת מרחבים של אחרים, ולא כלבים נוחים.
חושבת, יכולה לתרום פה לשיחה היום.
כן, אתה תורמת בהצקות. ואני עבדתי כעיתונאית הרבה שנים בחדשות בערוץ 10, וב-2011 החיים שלי השתנו, עזבתי את העבודה ועזבתי את הלימודים, ויצאתי לאוהל ברוטשילד. שם לקחתי חלק בהמון דברים קהילתיים, חברתיים, המון ניסיונות להשטיח היררכיה שהיו בסוף מאוד מתסכלים ולא פורים. וראיתי שגם במקומות הכי אידיאולוגיים, גם בקואופרטיבים שקמו ובאיגודים חדשים, בסוף שיתקנו את מקורות הכוח. לא היה לנו באמת דרך לעשות דברים אחרת. אמרתי לעצמי, לא יכול להיות.
אבל בעצם שכפלנו, לא משנה מה היה נושא ההתארגנות, היה שכפול של איך עובדים ואיך זה רץ וכו'.
בסוף היו גם במקומות, שוב, עם האנשים הכי אידיאולוגיים, וטובי לב, לא מושחתים, לא מלוכלכים בחיים, וכל מה שאפשר להגיד כביכול על המנהיגות, בסוף, שניים, שלושה אנשים, חדר קטן, קיבלו החלטות, אחרים פחות מעורבים, זה היה יוצא אותו דבר. ויצאתי לחפש, ודרך מכון השל לקיימות, וקורס סוכני מעבר שהשל עשו, פגשתי את מריה סקורדיאלוס, ועוד כל מיני מורות שהן מהמקימות של הרשת שנקראת The Art of Hosting, אומנות האירוח, שזה בעצם שם נוסף ל-The Art of Participatory Leadership, למנהיגות השתתפותית.
למדת הרבה על participatory.
כן, גם להיית את זה באנגלית, וואי, עשיתי על זה תזה. אני, זה מצחיק, כי הסתובבתי כאן כמה שנים בארץ וניסיתי לקדם את The Art of Hosting ולהסביר לאנשים שאומנות האירוח זה דבר נהדר. וכאן כשאתה אומר רוח בארץ,
זה כן, או, זה לא, לא נשמע
או בדואי או גיישה, אבל בכל מקרה זה לא הולך להנחיית קבוצות. אז בשנתיים שלוש האחרונות, כשהמונח מנהיגות השתתפותית ממש תפס פה, זה מאוד הקל. ובעצם פגשתי את הדבר הזה, שזה בעצם זה סוג של מטריה, זו תפיסה שמכילה בתוכה מתודולוגיות שרוב מנחי הקבוצות מכירים. זה לא שכאן יש איזה משהו שמשנה את העולם ברמה שמחדש, כמו שזה נותן את העומק של זה, את הבסיס של זה, ומלמד אותנו איך לעשות, אם זה קפה עולם או מרחב פתוח, חקר.
שזה
רוקים,
מתודות בעצם.
אלה מתודולוגיות. או אפילו מעגל. רוב הדברים שעושים במקומות חברתיים יושבים במעגל, אבל יש תרגול מעגל, שהוא משהו אחר לחלוטין. אז זה העומק וההבנה של איך אפשר לעשות ביחד בצורה מיטיבה.
אז באמת הנושא הזה של מנהיגות השתתפותית, ואני חייב להגיד שאני לא הכרתי אותו לפני שככה נורית הציעה אותו כנושא לפודקאסט, והיה לנו שיחה מקדימה, ואחד הדברים זה באמת ככה מאוד התחבר לי לכל הנושא של אימון, ולכל הנושא של באמת ניהול שבא לתת לאנשים אחרים את המקום בעצם לצמוח. אז באמת איך זה מתקשר לעולם הניהול הארגוני? לאו דווקא כאילו לעולם מישהו שבא להנחות קבוצה, אבל ממש, ממש לעולם הניהול הארגוני.
זה מאוד מתחבר. זה בעצם נולד מתוך העולם של ייעוץ ארגוני. האנשים הראשונים בשנות ה-90 שהתחילו לעבוד עם הדברים האלה, זה היה מתוך כלים של ייעוץ ארגוני, תפיסות דינמיות ודברים כאלה. זה מתחבר לעניין של מעורבות עובדים. זה כמו שזה מתחבר לעניין של סקר תושבים, שיתוף תושבים. זה מתחבר לעניין של... זה בעצם בכל מרחב שאנחנו באמת רוצים לפתוח ולשאול שאלה או לאפשר שותפות לחלוק. אם זה פרויקט מסוים, אם זאת שאלה, אם זה מיזם שאנחנו רוצים לעשות, אם זה לאן להתקדם באיזשהו כיוון, או אפילו אם זה משהו בין שתי מחלקות בתוך ארגון שרוצות להבין איך לעבוד טוב יותר בצורה משותפת. רק לתת כמה דוגמאות מהעולם, אז כמובן שהמתודולוגיות האלה משתמשים בהם בפייסבוק ובגוגל ובהייטק, במקומות הכי גבוהים בעולם או הכי כאילו נחשבים. האיחוד האירופי הכשיר כבר מעל 10,000 איש. ההכשרה שנורית עברה אצלי ואצל ג'קלינה הנהדרת מ-B&Co, היא בעצם מאוד מאוד דומה להכשרות שעברו יותר מ-10,000 מהעובדים של האיחוד האירופי. כי הם מבינים שכדי לייצר תקשורת נכונה בין רשות לבין תושב, בצורה דומה לבין מנהל לבין העובדים, או בכל מיני הרכבים שונים, לעבוד בצורה שרואה יותר מורכבות, שיודעת לעבוד יותר עם מגוון אנשים בחדר, שמחפשת את השוני בין האנשים כדי לייצר משהו ביחד, וגם תפיסה שיודעת לדייק הזמנות. זאת אומרת שאנחנו לא דיכוטומים. זה לא, כשאני מדברת על מנהיגות השתתפותית, זה לא להשתיח היררכיה ולבטל את המנהל ולתת את כל הכוח שלי לעובדים. זה לא הדיבור. אנחנו לא סוציאליזם רדיקלי בשום רמה. התפיסה אומרת שאנחנו יכולים בעזרת עבודה נכונה לדייק את ההזמנה, להבין מה אנחנו רוצים לפתוח ולשאול ומה לא, ואיך אנחנו מייצרים ציפיות נכונות אצל האנשים שאנחנו רוצים להזמין אל תוך השיחה, כדי שזה יהיה תואם את התוצאה שאנחנו רוצים.
זה להוסיף פה אולי כמה דברים, גם מהרקע של הייעוץ הארגוני וגם היום מהאימון שאני עושה עם הרבה אנשים.
אני רק אגיד שאני חייב הסבר על מה זה הזמנה.
תכף, רגע, אני בטוחה שיש הרבה מה לדבר, כי אני חושבת שהגישה שאני לפחות מבינה, ואני ככה לא מומחית כמו...
את מבינה.
אני מבינה, בסדר. אני אומרת, הגישה הזאת, אני חושבת שהיא מאוד רלוונטית למה שקורה היום, כי גם כשאנחנו מסתכלים פנימה לתוך ארגונים, מה שאנחנו רואים זה שיש שינוי במה עובדים מצפים שיתקיים בשיח הארגוני ובמידת המעורבות שלהם, שזה דבר ראשון. אני חושבת שהשיטה הזאת מאפשרת להם לעשות את זה, כלומר לקחת חלק הרבה יותר פעיל. אני חושבת שהדבר הנוסף שיוצר דיאלוג הרבה יותר פתוח ועמוק בין חלקים שונים בארגון, בין מנהל הצוות שלו, בין מחלקות שונות, בין הנהלה בכירה למטה. שזה גם דבר שהיום מתבקש וקורה. עכשיו, הוא מתבקש וקורה עוד פעם, קשור לדור, אבל גם קשור החוצה. כי מה שקורה, המציאות שלנו היא, אנחנו קוראים לזה ווקה בז'רגון הניהולי, קו-אורדר זה נקרא במנהיג, אבל זה בעצם דבר על כאורדר. על אותו דבר, בעצם המציאות הזאת היא כל כך משתנה, היא כל כך לא צפויה, היא כל כך מורכבת, שאין לנו זה מישהו אחד שהוא יבוא ויפתור את העניין. שדרך אגב, אוטיזם קוראים כל הטלנט סורסינג וכל הזה, כאילו יש איזה טלנטים שהם פה, זה כאילו כל הארגון, ההתגייסות צריכה להיות כללית. עכשיו, אני חושבת שאחד הדברים שהשיטה הזאת יכולה לסייע גם, היא אחד האתגרים הכי גדולים של ארגונים, בטח בתחום הטכנולוגי, זה העזיבה המאוד מהירה של עובדים, תחלופת עובדים. אחד הקשיים היום של ארגונים זה המשאב הכי מורכב. איך אתה משאיר את האנשים כמה שיותר זמן? אחד מהדברים זה לתת להם סיי, לתת להם אפשרות להתבטא, להוביל, לקחת חלק, ואז למעשה הרווחת אותם ונהנית, וזה מין ווין ווין כזה ביותר תקופה ארוכה. זהו, אז זה היו שלוש שניות וחצי שלי, אולי קצת יותר.
רק אגיד מהצד של מי שמגייס, שטלנט בסופו של דבר זה מישהו שיודע לעשות את הדברים האלה בצורה טובה, יודע להשתתף בתוך, במה ש... נקרא מנהיגות השתתפותית, יודע לעזור לאחרים ולערים אחרים.
ואתם באמת בודקים כשאתם עושים את הגיוסים.
אצלנו בסייבר ארק.
כן, כן, בוא נעשה פרסומת שסייבר ארק התחילו לממן לנו את הפודקאסטים.
באמת עכשיו, דווקא...
אבל זה אחד מהבעיות שיש, ואנחנו לא... זה אולי פרק אחר.
אני פחות אוהב להגיד על באמת המקום שנמצא, אבל באמת זו חברה שזה כאילו אחד הדברים הראשיים בה בתהליך הגיוס, זה איזה אנשים אנחנו מביאים וכאלה שיכולים לעזור ושהם אכפתים, וזה משהו ששמים עליו דגש מאוד גדול. אני יכול להגיד שאני כמנהל, לא רק בסייבר, רק בכל מקום שעבדתי בו, כן, זה היה חשוב לי מישהו עם ראש גדול, שאני יודע שיכול לבוא ולקחת ולתרום מעבר לזה שהוא יודע לכתוב קוד בצורה טובה.
אני חושבת שמה שמדברים פה זה על דברים קצת נוספים, חוץ מה...
אני תמיד הייתי ראש גדול בכל מקום שהייתי בו, גם בתנועה, גם בצבא, גם במקום העבודה שלי, תמיד הייתי ראש גדול, שזה מאוד אחר ממך שאני מבינה את זה היום. אני חושבת שהרבה מאיתנו, גם כמנהלים, אנחנו מבינים מאוד את הצורך של העולם ואת הצורך שלנו לערב יותר אנשים, לעשות, לייצר שיח שמורכב מזוויות שונות ולאפשר... למוצרים שלנו ולאוטפוט שלנו בסוף לדבר גם את השפה הרבגונית הזאת, כי ככה זה תופס בעולם, במקום קהילתי, ככה יש לזה אימפקט בעולם. אני חושבת שאחד הפערים הגדולים שאני מזהה, זה הפער בין ההבנה של כמה זה חשוב לפרקטית, כמה יש לי מרחב וזמן, וכמה אני מכניס אלמנטים משתתפותיים לתוך מקום העבודה. לדוגמה, איך היה נראה? איך היה משנה, מה היה משתנה באופי העבודה, אם כל ישיבה לא הייתה מתכנסת סביב זימון, אלא סביב הזמנה. אנחנו נדבר רגע עוד מעט על מה ההבדל, אבל בתור מחשבה. או איך היה נראה אם כל ישיבה או כנס היו מתכנסים סביב שאלה קורית, שאלה עוצמתית, ולא רק בואו נדבר על התוכנית לשנה הבאה, אלא שאלת עומק, כמו על מה אנחנו מוותרים אם אנחנו... כאילו איזה משהו שמעמיק. את הדבר. המקום שאני מזהה שהכי הרבה פעמים הוא מקשה על ארגונים להכניס סוג כזה של עבודה, זה עניין של משאב הזמן דווקא. אנחנו רוצים לעבוד מהר, להיות יעילים, להתקדם. Show me the product. Show me the output. ולהזמין אנשים לשבת ולדבר על משהו, להסתכל רגע אחד לשני בעיניים, ובאמת להיות נוכחים, בלי הטלפון, ובאמת שנייה להיות פשוט אנשים בחדר שמדברים על משהו שמשמעותי לנו. זה משהו שגם דורש סוג של אומץ מהמנהל, זה דורש משאב של זמן, וזה יכול לשנות מהותית את מערכות היחסים בתוך הארגון, זה יכול לשנות באופן רדיקלי את תחושת השייכות של בן אדם למקום, את הדרך שהוא מרגיש כלפי הארגון שהוא עובד בו, ובתור קסניאל, מישהו לימד אותי את המונח קסניאל, בין דור ה-X למילניאל. אז אני לא מילניאל, אני קסניאל, מסתבר. אבל בתור מי שמחפשת משמעות בעבודה שלה, ומתחברת לה קצת פה קצת שם, מרחב שמקום שמזמין אותי להגיע במלואי, מקום שבו בישיבת הבוקר גם יש מרחב לשאול אותי מה איתי ומה שלומי, מקום שמרשה לי גם להביא את היום היותר קשה שלי, ולהיות נוכחת ולהביא גם את הרעיון המופרה שלי, זה מקום שבו אני אתרום ובו אני אהיה נוכחת פי 100. וזה גם המנהיגות ההשתתפותית מזמינה את כל הבן אדם. אנחנו לא רק עובדים עם כל המערכת, אלא אנחנו מזמינים את השלמות, את המרחבים השונים של להגיע, שזה ההפך ממה שלימדו אותי כשנכנסתי לשוק העבודה של את הרגשות תשאירי בבית. בסדר מאיה? פה כאילו מתקתקים עבודה. זה ניסיון להרער על זה.
אז באמת אמרת כמה פעמים כבר את המילה הזמנה. אפילו בפעם האחרונה אמרת אותה ליד המילה זימון. אז נראה לי שזה הגיע.
כן. אז בואו נדבר אולי, מה העקרונות?
מה זה הזמנה?
אולי נדבר רגע על מה העקרונות בכלל של מנהיגות השתתפותית. כי ככה התחלנו לדבר על למה זה בסדר, וקפצנו למה התוצאות.
תודה לך, תודה לך. אני מוצאת שכשאני מדברת על מנהיגות השתתפותית, אני all over the place, אני מלאה תשוקה בנושא. אז באמת, אומנות המנהיגות ההשתתפותית, יש לה, אפשר לתאר אותה מכמה כיוונים. אני אדבר על כמה דברים, אלה הגדרות שלי, של מאיה, למנהיגות השתתפותית.
לא נראה לי שתגיע עכשיו תביעה מחול, לא חוסר דיוק.
לא, לא בקטע של תביעה, אלא בקטע של כאילו תשאלו מנחה השתתפותי אחר, הוא יספר לכם סיפור מכיוון אחר, וזה יהיה סיפור לא פחות מדויק ונכון. חלק מהיופי של הדבר. אז הדבר הראשון באמת שבעיניי הוא חשוב לדבר עליו, זה עניין של שאלות והזמנות. The Art of Hosting, שזה משם נולדנו בעצם לתוך הדבר. א', השם המלא זה The Art of Hosting and Harvesting, Conversations That Matter. אומנות, האירוח והליקוט של שיח משמעותי.
אני יכול להבין למה שינו לזה את השם.
יכול להיות שהיה צריך איזה קיצור. הרעיון של שיח משמעותי הוא נקודה מאוד רלוונטית.
מאוד משמעותית.
מאוד משמעותית. לא פטפטת, לא שיח בוואטסאפ, לא שלחתי לך במייל. ישבנו וניהלנו שיחה שמשמעותית לנו. יש לזה ערך ויש לזה מרחב. האומנות האירוח בנויה על שאלות והזמנות. בעצם זה הלב של הדבר. שאלות והזמנות. ההזמנה יש לה איכות שעבורי כאישה אסרטיבית בעולם מאוד עזרה לי ללמוד להתנהל בצורה נכונה יותר עבורי. כשלמדתי להזמין במקום להגיד, זה שינה בי משהו גדול. איכות של הזמנה היא משהו שהוא יכול להיות שמח, הוא יכול להיות מרומם. הדבר המהותי הוא שבהזמנה יש בחירה. אנשים יכולים לבחור לא להיענות להזמנה שלי, וזה גם בסדר.
בואי ניתן אולי דוגמה, כי אני חושבת שאולי זה לא מספיק ברור למה זה בעצם הזמנה. לעומת זימון.
זימון זה מבחינתי, כשאני מבינה את זה, זימון אומר שהדבר הזה מתקיים כאן בשעה הזאת והזאת, ואני נדרשת להיות שם. אני צריכה לאשר את זה שאני מגיעה. זה בעצם זימון. הזמנה זה משהו שמדבר שפה אחרת. זה משהו שיש בו שאלה קורית, אולי, שמפעילה את הראש שלי, או מפעילה את הלב שלי, או מפעילה את הסקרנות שלי, שזה גורם לי להתחיל לחשוב על מה שהתקיים בפגישה הזאת, ומה אני רוצה להביא לשם. הזמנה יש לו את האיכות של שאני בעלת ערך, אני לא רק קהל. נגיד כמה הזמנות אני עושה כזה air quotes, אני עושה כזה עם האצבעות כזה, אתם לא רואים כי זה פודקאסט. אז כמה so called הזמנות קיבלנו לכנסים כשהכותרת היא בואו לשמוע על משהו משהו משהו. אז כשאומרים לי בואי תשמיע על, בעצם אומרים לי בואי תהי קהל, בואי תצרכי משהו בצורה מאוד פסיבית. והעולם היום הוא כבר לא שם. אני רוצה להיות שותפה. יש גם לי דעה, יש לי ערך. והזמנה מעבירה את האיכות הזו. מייצרת מראש כבר את האווירה שזה הולך להיות אירוע או פגישה מסוג אחר. כי מראש כבר אני רואה בך שותף ולא צרכן. זה קצת על איכות של הזמנה ויש לזה המון תצורות שונות.
אני רגע רוצה אולי להוריד את זה לפרקטיקה. אני חושבת שחלק מהעניין זה כשאנחנו מייצרים דיאלוג שמגיע מהמקום ההשתתפותי, בעצם זה לא שיש דובר ויש מקשיבים, שאולי טיפה גם מוסרים דעתם על מה שהדובר אמר, אלא נוצר למעשה ההזמנה היא בעצם להתכנסות לשיחה, שהיא כרגע יש לזה מין נקודת התחלה, אבל משם הולכים. ואז המתודות שמשתמשים בהם, למעשה מאפשרים ליחידים, לקבוצות בתוך המרחב הזה, לגבש הצעה, לגבש עמדה, להסתכל על נושא מזוויות שונות. כלומר, התוצרים הסופיים, אני לא נכנסת עכשיו כי יש המון המון שיטות, התוצרים הסופיים בעצם מצליחים ליצור איזשהו שילוב של קולות שונים, בתוך
שזה מהפכני, בתוך ה-power structure, בתוך המבנה כוח שאני גדלתי בו, זה מהפכני. תחשבו כמה פעמים היינו בכנס, שמישהו דיבר, ואז הגיע איזה מנהל חשוב, אז כולנו עצרנו, ופינינו מקום למנהל החשוב הזה, פתאום להביא את הקול שלו. ותחשבו על ההפך מזה, על מרחב שבו מראש, אנחנו באמת רוצים מרחב לכל הקולות השונים. אגב, זה לא מבטל את זה שהקול של המנהל חשוב, ואנחנו רוצים לשמוע אותו. ויכול להיות שיהיה לו גם מקום יותר נרחב משל האחרים, אבל זה איזה משהו שאומר, כולנו כאן יש לנו סיי, וכמות הפעמים שאני הייתי חלק מתהליך שבו למישהו מאוד זוטר עובד ברצפת במפעל, ברצפת היצור, או למישהו כזה יש את ההברקה שפתאום מחברת למישהו ממחלקת הנדסה, ולאחת המזכירות של המנהל ששמע חצי משפט, וטק, פיצוח. זה הבנה שכולנו מחזיקים משהו בעל ערך.
אני רוצה עוד משהו להוסיף פה, מהמקום השאלות, אנחנו קוראים לזה שאלות עוצמה, באימון, כי זה שאלות שהמטרה שלהם זה לעורר איזושהי חשיבה יותר עמוקה, ולחבר את זה לדרך שבה אנחנו מסתכלים לפעמים באופן שונה. אני אתן רק דוגמה, לא רגע מהמקום אולי השתתפותי, למשל אם אתה עובד עם מנהלים, אוקיי? ואתה רוצה בכלל לעסוק בשאלת התפיסה של התפקיד, מה זה מנהל ומה התפקיד שלו, לעצור רגע ולשאול מה הציפיות שלהם מעצמם, מה הציפיות שלהם מהעובדים, אוקיי? למה הם בחרו את התפקיד הזה, מה משך? זה לעצור את האנשים ולגרום להם רגע להתחיל לחשוב על דברים שביום הם אנחנו עוברים עליהם. גם הרבה מהכלים של המנהיגות בעצם זה מה שהם עושים, כלומר באמצעות שאלות אנחנו יוצרים קודם כל איזה מין עצירה כזאת שמאפשרת לבן אדם לחשוב על משהו, ומכיוון שאתה עושה את זה גם בקבוצה המון פעמים, אז מה שמתקבל זה מין תוצאה שהרבה יותר עשירה מאשר מנהל אחד בא והציג משהו.
אז בואי נגיד שאני רוצה לעשות, לקחת חלק במנהיגות מסוג הזה.
ברכות, יש, אמרנו, כיף.
ואני באמת שולח הזמנה ואומר, אוקיי, מי שרוצה, אני רוצה לדבר, כנראה שאני ארצה לשים איזושהי שאלה, מה אנחנו רוצים להשיג, לא יודע, ברבעון הקרוב, או מה חשוב לנו בתור קבוצה, מה חשוב לנו. וקצמתי שעה, הגיעו כל האנשים, הם מגיעים לכל הזמנה שאני שולח. אני בכוונה אומר את זה כי יש איזשהו שלב בארגונים או בצוותים שבהם האנשים עדיין רגילים להיות מובלים.
לגמרי.
ומגיעים לאותו מפגש, ואני בתור, בדיוק סיימתי את ההכשרה, אני ממש רוצה שאנשים ידברו. אז מה הדרכים שלי בעצם, מה אני מתחיל וממש זורק את השאלה הזאת, או שיש איזושהי דרך לעשות אינגייג'מנט לדבר?
אז אנחנו היינו מתכננים את זה אחרת. כנראה שלא אתה היית מזמין ומחליט על שאלה, אלא אנחנו הייתי מציעה לך שנעשה ועדת היגוי. אז היינו פונים לכלל הארגון שלך, זו דרך אחת אגב, כל, אפשר להתאים הכל ולא הכל חייב לקרות בכל תהליך. היינו מרכיבים איזה צוות היגוי קטן של 3-4 אנשים, אלכסון ארגוני, נשים ממקומות שונים. שואלים אותם, מה הנושא של הישיבה? סליחה, שוב.
מה אנחנו רוצים לעשות?
מה רוצים לעשות? אז היינו שואלים את החברים בתוך קבוצת האיגוד. בוא נראה מה השאלה העוצמתית מאחורי זה. מה באמת מניע אתכם שם? מה יכול להיות עם החברה שלנו? לאן היינו יכולים להגיע? איך נוכל לעשות טוב לעולם ולנו? מה כעובדת של הארגון יגרום לי לסגשג וכך גם לארגון? היינו עושים כמה סבבים של שאלות, מוצאים בינינו, ואיתך, כמובן, אתה גם חלק מזה, את השאלה העוצמתית. כל הקבוצה הייתה מזמינה את האנשים, לא רק הבוס, ואז גם יש אנשים שונים שמדבררים את ההודעה, ואז היינו מתיישבים באחת המתודות, גם לא היינו נפגשים לשעה, כנראה שהיינו נפגשים לשעתיים או שלוש, וכנראה שהייתי מציעה לנו לא לשבת סביב שולחן הדיונים, מוגנים על ידי שולחן גדול ולפטופים, אלא באיזה מרחב שבו אנחנו יכולים גם לעשות איזה תנועה במרחב. יש המון המון מתודולוגיות שונות שכל מנהל יכול להעביר אם יש לו את הנטייה ואת האומץ רגע גם להגיד לאנשים, מוכנים לקום רגע ולעשות איתי משהו? זה דורש איזשהו חוצפה, ללא ספק. ובסוף מניסיוני, ב-98% מהמקרים, אם תייצר מקום אמיתי לאנשים להביא את עצמם, הם יביאו את עצמם. אבל אנשים באמת כתנאי אמונה לגבי כמה באמת רוצים לשמוע את הקול שלהם. האם אתה רק רוצה לשמוע את התשבוכות? האם אתה באמת ההזמנה שלך כנה? או שאתה רוצה ששוב אני אגיד לך את אותם דברים שאתה יודע?
ומה תעשה עם זה אחרי זה?
ומה תעשה עם זה אחרי זה?
אז רגע, אני עוד נגיע לשם, אבל באמת...
אתה עכשיו הפכת לייצג את העולם.
אני...
על הגב שלך.
לא הפכתי, זה התפקיד שלי פה. באמת אני רוצה להקים את אותה ועדת היגוי, אבל איך אני מקים אותה? מה, אני מזמין את אותה ועדת היגוי? כאילו חזרתי בעצם לאותו מעגל של, שאני צריך להתחיל אותו איך שהוא.
אז יש כל מיני דרכים. הדרך שאני ממליצה עליה היא לשלוח מייל בתפוצת נאטו לכל הארגון, ולהגיד, מתחילים איזה משהו תהליך, לקראת הישבה הבאה, באנו לעשות את זה בדרך קצת אחרת. אנחנו הולכים לחבר שאלה. כל מי שזה נשמע לו מעניין, דברו איתי, כזה. אנחנו מאוד מאמינים שהזמנה הנכונה מגיעה לאנשים הנכונים. גם כשאנחנו מוציאים הכשרה, וסתם דוגמה, כרגע אני מציעה הכשרה את המחזור הבא של הכשרה השתתפותית, אנחנו עושים את זה עם שאלה קורית, תוך הבנה שכשאנשים מסוימים רואים את השאלה שמהדהדת בהם, הם יגיעו. כשהבן אדם הנכון בארגון, לא משנה באיזה דרג הוא, יראה שמתחיל לי משהו, מנהיגות השתתפותית, יחפש בגוגל מה זה, יגיד, וואלה, יש כאן משהו חדש, אם זה מסקרן אותו, הוא יבוא. ואם בשעה של הוועדת היגוי, אני כמנחה ואתה בתור הבוס נצליח לרכוש את האמון שלו, אולי הוא ימשיך איתנו הלאה. ואז כשתתכנס הישיבה, כבר לא נהיה אני ואתה, אלא נהיה כבר 5 או 6 או 10 אנשים. לאט לאט ובזהירות, הדבר הזה נותן אדוות ומתפשט, ואני ראיתי ארגונים, לא בתחום העסקי, אני עובדת בעבר שלי, עבדתי יותר עם ארגונים הומניטריים ועם עמותות, אבל תרבות ארגונית שהאדוות שלה משתנות ויכולות מאוד לשנות את המהות.
אני אוסיף משהו שאני חושבת שהוא קריטי. ובעיניי זה הנושא של שינוי של מיינדסט, של תפיסה, כי שם זה מתחיל. כלומר, אנחנו נורא מורגלים בעניין הזה של היררכיה, של מי מחליט, מי יודע, מי חכם, מי יכול להוביל. והגישה ההשתתפותית בעצם היא מאתגרת את התפיסה הזאת. אז אני למשל הייתי מתחילה בכלל בתהליך הכנה. כלומר, נגיד מישהו בארגון נדלק על זה ואמר זה מתאים לנו, הייתי מתחילה באיזשהו תהליך הכנה קצת של איזושהי פגישה ראשונית, ככה להתחיל לעורר את החשיבה של איך זה יכול להיות אחרת, ואיך זה יכול להתאים, כלומר להביא את ה-added value לארגון, כדי שיסכימו ללכת על זה, ואחר כך בעצם להתחיל את התהליך.
יש כל מיני דרכים לפתוח, גם הצד השני של ההכנה ולאט לאט בזהירות שהוא מאוד נכון בעיניי גם, וזה גם ראיתי, זה להתחיל מסמינר של יומיים, של בסוף שבוע הבא של החברה, במקום לעשות אותו רק פן ועל הישים ובילויים, להביא גם אלמנטים השתתפותיים, ובעצם להתחיל שם עבודה של מרחב פתוח או חוויה immersive, חוויה כזאת שעוטפת, חוויה משמעותית, ואז אנשים יפתח להם העיניים במין וואו, זה יעיל, בתוך 4 שעות ניהלנו 1,000,000 שיחות, פגשתי אנשים שאני לא מדבר איתם, התיידדתי עם אנשים שאני בכלל לא מכיר, ויצרנו המון תוכן שכבר כולנו קיבלנו. מה זה המרחב הפתוח הזה, ואיך אפשר להביא עוד מזה לארגון שלי? זה גם דרך להיכנס.
זה גם כדי שאולי זה לא יישמע כל כך מאיים בגודל שלו, אפשר גם לצמצם את זה לפעילות מסוימת, כלומר, אתה יכול לבוא ולהגיד, אנחנו במחלקה עכשיו דנים בשאלה של מה, לא, אתה יודע, אני לא רוצה להגביל, אבל זה יכול להיות נגיד הקטע של מה בהתנהלות שלנו היה יכול להשתפר. אוקיי? של שיחה, או איך אנחנו לומדים לעבוד ביחד טוב יותר. הרי אחד הדברים שאנחנו כל הזמן מדברים היום, גם בעולם הניהולי, זה הנושא של שיתופי פעולה, פנים ארגוניים.
ממש.
וכמה זה חשוב. עכשיו, מה זה שיתוף פעולה? זה במקום שבו אתה מבטר קצת על האגו שלך, ואתה צריך לעבוד גם עם מישהו שהוא שונה ממך, ושהוא לא בדיוק חושב כמוך, ועדיין להגיע לתוצאה. כלומר, עם כל אנחנו קצת כאילו מדברים שזה הכל נורא להשתתפות, אבל זה תכל זה להביא לתוצאות.
מאוד.
ואתה בא אומר איך אני מביא תוצאות יותר טובות. אז לפעמים גם להתחיל באיזה משהו קטן כזה, של אפילו להכניס את המתודות ברמה של איך אנחנו נעלים את הישיבות שלנו.
אז באמת אני לוקח את זה צעד קדימה, עשינו סמינר של יומיים, הארגון מתגייס, אמר...
וואי, אבל זה תקשיבי, השכר הזה
ממש.
ובדיוק גם יש איזה מישהו שגייסנו חדש לחברה, והוא פחות מתחבר לדבר הזה, ואני רואה שהוא באמת בא, מגיע לאותם הזמנות, איך זה נקרא? זה לא נקרא ישיבות כבר?
לא, זה עדיין ישיבה.
אז מגיע לישיבות ובעצם שותק. כי הוא לא כל כך מבין כאילו מה העניין, רואה אנשים מדברים, באמת אין מישהו שמוביל, או שצריך להיות האמת, זה גם שאלה.
גם בשיחה של זוגות ושלשות הוא לא מדבר?
לא, זה שיחות, זה כאילו ישיבות כזה של מרובות משתתפים, לא בסביר, הוא מדבר, כשהוא מדבר עם אנשים ככה אחד על אחד וזה אין לו בעיה, אבל כשהוא ככה בישיבות האלה אז פחות אנגייג'מנט, הוא יושב, הוא דווקא מישהו מאוד תורם לפרודקטיביות של הצוות, אבל הוא כזה שקט יחסית. יש איזושהי דרך ליצור לו אנגייג'מנט?
למה? כן. למה
הוא לא יודע. משתף? כי הוא לא יודע, לא יודע למה בדיוק.
אולי נשאל אותו.
אוקיי, כאילו ממש לפנות לבן אדם, למה אתה לא משתתף?
לא מול אנשים, לא ככה, אבל אם... בתור התחלה אני לא הייתי בונה ישיבה שהיא אך ורק כולנו מדברים עם כולם כל הזמן. בתוך large group, מה שאנחנו קוראים לו large group facilitation, עבודה עם קבוצות גדולות, תמיד אנחנו נאפשר גם קבוצות עבודה קטנות יותר. אם הוא לא מדבר שם ולא בכלל, אם אני רואה שיש התנגדות, אז א', אני אנסה להזמין, נגיד בישיבה שבה יש אנשים יותר דומיננטיים, אני יכולה לעצור ולהזמין קולות שקטים יותר, שאולי אנחנו לא שמענו עד עכשיו, ואם אני רואה שיש התנגדות ברורה, אז בהחלט אני אפנה אליו אחרי זה ואני אשאל אותו אם יש משהו שבא לו לא כל כך טוב, אם יש איזה צורך שלו שלא נהנה, כאילו...
אז בעצם אני כמנהל נהיה המנחה בישיבות כאלה?
לאו דווקא, זה נורא תלוי איך אתה רוצה להכניס ומה. אם אתה עושה עבודה משמעותית, נגיד עבודה על חזון או עבודה על פיתוח לשנה הבאה או בניית תקציב או סיכום שנה, אז אתה יכול להביא מנחה חיצוני. כמובן שזה יכול להיות מישהו ממשאבי אנוש, משהו כזה שמוכשר בתוך התפיסות האלה, או שאתה יכול להביא מנחה חיצוני שיעשה את התהליך. בתוך היומיום שלנו, בתוך ישיבות, אם אנחנו רוצים באמת לשנות את התרבות הארגונית, אז לחלוטין יש המון פרקטיקות שהמנהל יכול להכניס, אם זה בצ'ק אין וצ'ק אאוט, שעוזר לנו למסגר אחרת את העבודה, אפילו ברמת המסגור, אחד הדברים...
צריכי להסביר את
התרגמת. זהו, בדיוק, בדיוק מתרגמת. בדיוק מתרגמת. אחד הדברים שאנחנו עושים בהתחלה של כל מפגש השתתפותי, זה אנחנו מתחילים בברוכים הבאים, אנחנו לוקחים את הזמן לעצור ולחייך לאנשים, ורגע לנחוח, ואז אנחנו עושים מסגור, שזה באנגלית קוראים את זה פריימינג, נשמע יותר טוב, וזה לעבור על מה הולך לקרות כאן. זה כמו לוז, אבל בלי הלוז עצמו, זה להגיד, יש לנו שעה, מה שנראה לי שנעשה, זה נעשה צ'קין, אני מקווה שזה ייקח רבע שעה, אחרי זה אנחנו נפתח באמת את השאלה הקוראת של מה אנחנו רואים כמשמעותי בחודש האחרון שעוד לא דיברנו עליו, אנחנו נעשה את השיחה הזאת בסבב, וברבע שעה האחרונה ננסה ללקט ונעשה סגירה. אני גם יציג, ברגע שאני מסבירה אני גם אעשה את זה עם איזה עזר ויזואלי לרוב. אז מראש אני חולקת את המידע, זה עוד דרך לנסות לאזן קצת את מאזן הכוח. אם אני מנהל את הישיבה ורק אני יודעת מה קורה, אז מראש יש לי הרבה יותר כוח מלאחרים. אז המסגור גם יאפשר לבחור הזה, החבר הזה שקצת קשה לו מתנגד, לראות איפה מתאים לו, איפה פחות, מאפשר לכולנו קצת יותר לנחוח. אני מוצאת שהבן אדם המתנגד הוא בדרך כלל אחד הפרסים הענקיים שיש, כי הוא לרוב הוא מחזיק איזושהי אמת או איזשהו אלמנט שאנשים אחרים לאו דווקא רואים, וכשאנחנו עושים עבודת עומק כדי להגיע לפריצת דרך ולהבין למה המוצר לא עובד כמו שחשבנו שהוא יעבוד, האמת שהבן אדם הזה מחזיק היא רלוונטית. וכשנצליח להגיע למקום של לקנות את האמון שלו, לרכוש את האמון שלו, והוא יביא את הדבר שלו, זה יעמיק את השיחה וזה יאפשר לנו פריצות דרך שלא דמיינו.
אוקיי. Okay. האם יש מצבים בהם אני אתן למישהו אחר להנחות? כאילו זה חלק מה...
אני חושב שזה נורא תלוי במנהל עצמו. אני חושב שיש מנהלים שהרבה יותר נוח להם שמישהו אחר מנחה, וזה סבבה. אם ארגון ממש נכנס לתוך התרגול, ויש כמה אנשים שמוכשרים שעוברים את ההכשרה, או שיודעים לעשות את זה, לאו דווקא דרך הכשרה, וזה בעניין מתחלף, זה מדהים, זה האולטימטיבי. כשהתנדבתי באלפידה, במחנה פליטים סורים ביוון, אחד מהדברים שעשיתי זה עזרתי להנהלה שם לנהל את הישיבות.
אמרה מאיה, כי בדרך אגב.
בדרך אגב, ידע, כן.
לא, כי גם אני מדי פעם יצא לי להתנדב.
בבקשה. בבקשה. אז אנחנו מבינים את הדברים. במחנה פליטים הזה היה רצון מאוד משמעותי שהפליטים יוכלו לנהל את עצמם, ובנו בשביל זה מרחב מדהים, אבל בפועל הפליטים לא, זה לא קרה, כי היה חסר בדיוק את המימד הפרטיסיפטורי, המימד של איך מזמינים, איך תומכים, איך ממסגרים את הדבר כדי לאפשר לבן אדם להגיע למרחב שהוא יכול לעסוק בזה. ואז פנו אליי וביקשו ממני לעזור להם לנהל את הישיבות שבה ההנהלה שומעת מהפליטים מה קורה ומה הם צריכים. ויצרתי מסגרת מאוד ברורה. בצ'קין עשינו סבב, כל אחד אמר על מה הוא רוצה לדבר, רשמנו את זה על אג'נדה, כאילו הכי פשוט שכל מי שאתה יודע, א' ב' של ניהול, אבל זה היה משהו ברור שכולם הבינו. גם הפליטים כבר ידעו למה לצפות, ידעו איך זה נראה, ואחרי 3 חודשים כשאני חזרתי לארץ, המבנה היה מספיק חזק והם הבינו את האלמנטים ההשתתפיים בצורה מספיק ברורה כדי להחזיק את זה לבד, וזה החלום. החלום הוא הרי לא שיהיה מנחה בכל חדר,
כן,
אלא שהשיח הזה ייכנס. ו... אחת הסיבות שאני חושבת שזה נורא נורא חשוב, אני חוזרת קצת לבסיסים, אם זה בסדר, זה כי בעולם שלנו, בתוך הכאוס והאי ודאות, שם המציאות שלנו, אי אפשר לעבוד כמו שעבדנו ב-90s, של איפה אני רוצה להיות עוד 5 שנים, לגזור אחורה. אנחנו לא יודעים איפה נהיה עוד 5 שנים, אנחנו גם לא מעיזים לדמיין איפה נהיה עוד 2 שנים בצורה מציאותית. אז בתוך עבודה עם אי ודאות אנחנו נדרשים להשקיע משאבים אחרים, לא בחתירה לתוצאה per se באופן ישיר, אלא במערכות היחסים, בשותפויות, בתרבות הארגונית, בבסיסים. כמו בניין שבונים אותו עם בסיסים לעומק כדי שרעידות האדמה הוא יוכל לנוע איתם ולא להישבר, זה הרבה מהתפיסה הזו. ובמקום הזה, אחד הדברים שהם הכי משמעותיים, זה היכולת לעבוד עם חוכמה קולקטיבית, מה שדיברנו על קול בחדר, והמתודולוגיות ההשתתפותיות אלופות בזה, והרמה הגבוהה ביותר של עבודה עם חוכמה קולקטיבית, היא מה שאנחנו קוראים לו התהוות, emergence. התהוות היא בעצם מדברת על מה שנוצר במרכז החדר. זה לא החלק שלי והחלק שלך והחלק שלך ביחד, אלא היא היצור החדש שנולד מתוך הדברים האלה, יחד עם האווירה הנכונה והזמן הנכון והמרחב הנכון. ובתוך הישיבות האלה שאתה מתאר, בתוך השינוי של התרבות הארגונית, ההתהוות הזו יכולה להביא לנו פנינים שלא דמיינו בכלל. ואני חושבת שזו הרמה הכי גבוהה, ואני, כאן זה גם מאוד מתחבר לי לעולם העסקי, כי אני חושבת שהיכולת לייצר דברים חדשים, רעיונות חדשים, היכולת לייצר באמת פריצות דרך בתחום שאנחנו מתעסקים בו, יש להם הכי הרבה פוטנציאל, כי אנחנו מייצרים איזושהי חממה בריאה לקולות שלנו, לדעות שלנו, לחלומות שלנו, לרקוד יחד ומשהו חדש נולד.
יש משהו ככה, עלה לי, כמה דברים שככה עלו לי תוך כדי השיחה. הדבר הראשון שמאיה אולי לא דיברה עליו, וזה מאמר שהיא תרגמה, From Hero to Ghost, שאחד המשמעויות אני חושבת הכי גדולות שלו, וזה, אותי זה מחזיר עוד פעם לעניין הזה שאמרתי על תפיסה, כי זה בין האבן יסוד לדברים, זה השינוי בתפיסה בכלל של מה תפקיד המנהל.
סוגריים, From Hero to Host, בעברית זה מגיבור למארח. תוכלו למצוא את זה באתר שלי, במיירימר.com/hero-to-host, מאמר שחיברה מרגרט וויטלי עם דבי פריז. סליחה, תמשיך.
לא, לא, בסדר. קריאת ביניים מעולה. שאני חושבת שזה אחד השינויים שהם הכי מאתגרים היום מנהלים, ביפר. הקטע הזה של מה התפקיד שלהם עכשיו, ואיך הם עובדים בדרך שונה, עם הצוות שלהם. וזה אנחנו מדברים על זה המון, על איך מנהלים את השיחות, ואיך תומכים בעובדים, ואיך נותנים להם ביטוי, ואיך יוצרים שיתופי פעולה. אז כל התפקיד הזה של מנהל נורא נורא יש להם. ומהשינוי הזה זה אומר שהמשקל של האנשים שבצוות שלך הופך להיות הרבה יותר גדול.
את יכולה קצת להרחיב על מה השתנה בעצם?
אני חושבת הרי אחד הדברים זה שהמון פעמים מקדמים את הפרפורמים הכי טובים בארגון שיהיו מנהלים, אוקיי? ואז הם מתחילים לרוץ והם באים בתפיסה של אני צריך להמשיך להיות הפרפורמה אותו ואיך אני עושה את זה, עד איזה שאני אגיד לאנשים מה לעשות. So called micromanagement, אוקיי?
זה מתקשר לי לפרק שעשינו עם ליאור פרנקל, ששם בעצם הסקנה שלנו הייתה שפעם מנהל היה צריך להגיד לאנשים מה לעשות, והיום הוא צריך לשאול אותם.
נכון.
מעדים, איזה תובנה. אז זה ממש זה, ואני אוסיף לזה שהמנהיגים שאני רוצה, המנהלים שאני רוצה, זה לא רק מנהל שיודע להילחם עבור העובדים שלו, ויודע לעשות מסמך נורא נכון, אלא מנהל שמבין שעכשיו, אחרי שקרה משהו קצת טראומטי למחלקה, יודע לכנס אותנו במעגל רגע ולדבר על מה הלאה, ויודע גם איך לכנס אותנו יחד ולמזג בין הקולות ולאפשר מרחבים שונים כדי שאנשים יביאו את הקול שלהם. ומנהל גם שרואה בערך של מה שיש לעובדים שלו להגיד, ולא, יש המון דברים שהם כאילו סמנטיקה, אבל בעיניי הם לא. מה זה אומר כשמנהל בא לרתום את העובדים שלו למשהו? מה רותמים? סוסים רותמים, בהמות רותמים. אז מה זה אומר כשאני מדברת על מונח של לרתום או לגייס? יש כאן עניין של כאילו סמנטיקה, אבל זה משהו יותר עמוק מזה. על איזה יחסים אני רוצה לייצר עם אנשים וביניהם. מה זה אומר כשמישהו בתוך מחלקה מסוימת רוצה לעשות משהו חדש ומציע את זה לעוד כל מיני קולגות, ואיך ההזמנה הזו מתקבלת, וכמה אנשים מלמעלה באמת תומכים בדברים כאלה שמזמינים אנשים יחד. האם אני מדברת ב-From Hero to Host, מרגרט וויטלי ודבי פריז מדברות על זה שחלק מהתפקיד שלנו כמנהיג מערך זה להילחם בבירוקרטיות, לייצר, הם קוראים לזה, היא קוראת לזה אוויסס, היא אומרת נווה מדבר נטול בירוקרטיה, לייצר זמן לאנשים כמנהלת, לייצר מרחב של 4 שעות, שעכשיו יש ישיבה יצירתית, ולא הולכים להיות טלפונים, ולא הולכים להיות מיילים, לגונן ולתת את התנאי מעבדה לאנשים, או לא תנאי מעבדה, את התנאים המיטיבים, לאנשים להביא את היצירתיות שלהם, להביא את האפשרות להיות אחרת.
שגם שיש משהו כאילו מה שאני רואה המון פעמים, בגלל שאני עובדת עם המון המון מנהלים, אחד הדברים, מצד אחד יש לחץ נורא גדול על האקסקיושן, כאילו תביאו תוצאות, מצד שני תדאגו לאנשים, אוקיי? ואחד הדברים זה איך אתה משלב בין שניהם, כי אז הפרשנות שהמון פעמים מנהלים עושים, זה אם אני צריך לאקסקיושן, אז אני אגיד להם מה לעשות, כי אני הפרפורמר, ואני יודע מה לעשות, וככה אני אבדה שזה מתקדם. אבל שם אתה מאבד את העניין של לדאוג לאנשים, ולפתח אותם, ודיברנו גם בפרקים קודמים,
לדעתי אתה גם עושה את הדבר יותר לאט.
מה זאת אומרת?
כשאתה אומר לאנשים מה לעשות, אתה אמנם, אתה יודע מה לעשות, אבל אתה צריך גם להסביר להם בצורה מספיק טובה שכל
כן, אבל יש הרבה מנהלים שאני עובדת כשאנחנו מזהים את מה הבאג שלהם במערכת, אז ביום זה יותר מהר לי לבוא ולהגיד לו במקום...
זה נראה
יותר. זה יש בזה משהו יותר מהר, כי אם אתה אומר לו, טוב, עכשיו תקשיב, 1, 2, 3, 4, 5, תחזור אליי בסוף השבוע עם הזה, אז כאילו 5 דקות והיית פה.
אני טוען שזה יותר לאט.
אוקיי, לא, אני לא מצודדת בזה, רק אני אומרת להרבה מנהלים, זו תפיסה יותר מאשר, אוקיי, בוא נשב עכשיו, מה אתה חושב שצריך לעשות?
נכון, אבל מה שאני...
מה יעזור לך, מה עוצר אותך, כאילו שאלות שהם...
אחד הדברים שאני מרגיש, זה שבהרבה מהגישות, נקרא לזה יותר מודרניות, כמו המנהיגות השתתפותית, מצד אחד אני חושב שמאוד קשה לעשות אותם. הם לא כל כך טבעיות לנו, כאילו כמנהלים, וצריך להתאמן עליהם, ולהיות מודע לעצמך הרבה, ולא רק לחשוב על התוצאה, אבל ברגע שעושים אותם, ופה כאילו הפלוס, שברגע שעושים אותם טוב, ולומדים וטועים ולומדים וכאילו מסתפרים בהם, אז הדרך הזאת היא דרך שמביאה לו תוצאה יותר מהירה מהדרך הנקרא לזה מסורתית.
אני לא מושתלת היחידה כבר.
אני...
כמובן היו לי בקורס
מושתלת. שוב, זה קשה. זה לא עכשיו איזה משהו שזה. זה צריך ממש לחיות את זה ולהתאמן.
אבל זה באותה מידה שקשה למשל למנהלים.
ולחשוב למה.
למנהלים באותה מידה קשה למשל לעשות סתם שיחת משוב שהיא משמעותית עם העובדים שלהם. ולא רק עמדת, לא עמדת, הנה היעדים החדשים.
אני רוצה להוסיף לכאן עוד מונח שמרגיש לי מאוד רלוונטי. א', אני ממש מסכימה איתכם במיליון אחוז, אני חושבת גם שלפעמים אנחנו שואלים את השאלה הלא נכונה, כי לא לקחנו 4 שעות לעשות מרחב פתוח ולראות מה השאלות שצצות, אלא אני כמנהל החלטתי על משהו, רצנו, חצי שנה קדימה ראינו שאופס, זה לא הכיוון הנכון. אז 4 שעות האלה יכולות לחסוך חצי שנה לגמרי שם. אני רוצה להכניס לכאן עוד מונח שהוא החזקת מרחב. להחזיק מרחב עבור מישהו, זה משהו שהוא כאילו מאוד מהעולם אולי הטיפולי, או אולי כאילו זה לא משהו שמרגיש כמו תפקיד של מנהל. אבל כשאני מנסה לחשוב על שיחת משוב משמעותית, ולמה היא הרבה יותר קשה לעשות, זה כי אם אני רוצה לייצר משהו משמעותי, אני צריכה להיות, ואני צריכה להביא משהו זה לא אומר שאני צריכה להיות חשופה עד אין קץ.
לא, זה יותר פגיע קצת, ויותר אותנטי, ויותר עמוק.
אני לא מוכנה לדבר על דברים שלאו דווקא נעימים לי, ולהיות מוכנה אולי אפילו לציין מקום שבו אני גם לוקחת אחריות. יש בזה משהו ששובר דיסטנס, יש בזה משהו שמוריד מההגנה שיש לי כמנהלת, ואם אני רוצה באמת להחזיק מרחב עבור עובד כשאני נותנת משוב, אז זה קשה יותר, זה לתת תשומת לב, זה לא להיות כל רגע בוואטסאפים, זה באמת לשים את הטלפון בצד, להסתכל בעיניים ולהיות נוכחת עם זה שאני אומרת לבן אדם דברים שלאו דווקא נעימים לו לשמוע מתוך רצון אז שהוא ישתפר, ואני רוצה להיות איתו בזה, וזה כאילו...
אני גם מוסיפה שאני, זה גם אומר לי איך אני לוקחת חלק במקום הזה. כלומר, אם אני לא רק מעבירה, מדלברת איזשהו מסר, וזה כבר יותר לא העניין שלי, אלא העניין שלו, זה בדיוק, אני אומרת, חלק מהעניין של השיח המשמעותי והשיח העמוק שדורש משהו אחר מהמנהלים. וזה לא קל, אני מסכימה איתך, זה לא קל, הרבה לא יודעים לעשות את זה, הרבה פוחדים מזה, כי זה דורש מהם להביא משהו, משהו שהוא אחר, משהו שמצד אחד הוא גם מקצועי אבל הוא גם אישי, והוא גם אחר ממה שאמרו לנו שצריך להיות, שבכל השנים.
אנשים ישמחו שיובילו, זה נכון, אנשים זה מה שהם רגילים וקצועים, לפעמים כשאני עושה עבודת עומק עם קבוצות, אז גם הגיע שלב שבו בועטים בי חזרה במין, תגידי לי כבר מה את רוצה שנעשה, תפסיק עם המשחקים שלי, שואל אותי שאלות, ואני צריכה לעמוד על זה שזה לא משחק, ואני לא הולכת להגיד לכם מה לעשות. ויש אנשים שגדלו בתוך מערכות כל החיים שלהם, שזה נורא נורא קשה להם. אני מאוד מסכימה עם מה שאתם אומרים, אני חושבת שהמקום של מנהל, שרוצה להיות השתתפות, שרוצה להיות חדשני, זה מקום נורא קשה. אנשים אומרים לו, תחליט, אבל גם תיקח את הזמן, ואומרים לו, תחיל אותי, אבל גם תהיה מרוכז בתענה ל-SMS'ים, תענה ל-WhatsApp'ים כל הזמן. כאילו זה להחזיק המון דברים, פשוט זה להחזיק את המורכבות שכולנו חיים.
וזה לא כאן.
וזה מאתגר, וזה...
אני חושבת שאפשר רגע גם אולי טיפה להוריד את זה לרמת היישומיות היומיומית הפשוטה. כאילו לא כל דבר צריך להיות עכשיו נורא גדול. אני אומרת, גם מי ששומע אותנו וזה מעניין אותו פתאום על מנהיגות השתתפותית, זה גם להתחיל מהדברים הקטנים, ברוטינות הארגוניות הקטנות, של איך מנהלים ישיבה, למשל, שיכולה להיות אחרת קצת, או איך אנחנו יוצרים שיתוף פעולה בין מחלקות. אפילו המושג הזה של רגע בוא נדבר על איך אנחנו הולכים לעבוד ביחד, ואיך אנחנו רוצים לפתור בעיות, ואיך אנחנו רוצים, זאת אומרת, זה המון פעמים שיחות שלא מתקיימות, ואז קורית איזושהי קטסטרופה, ואז... יוצאים כל מיני שדים מכל מיני בקבוקים.
אז יש משהו שבאמת חוזר תוך כדי השיחה שלנו בכל מיני קונסטלציות, וזה בעצם המהות של שיחה קבוצתית, נקרא לזה. אז בעצם אפשר להגיד שמנהיגות השתתפותית היא בעצם לקיים רצף של פגישות כאלה, אולי ב, לא יודעים להגיד בנושאים שונים, אני אגיד בשאלות שונות, זאת אומרת אני רוצה להשיג איזה מטרה, אז אני באמת כל פעם מזמין לאיזשהו, נקרא לזה קבוצת דיון, בהנחה שהצלחתי ליצור את המרחב הזה, שכולם מרגישים פתוח לדבר בו ולהעלות רעיונות, אבל מעניין אותי אם זה באמת הנושא של לבוא ולכנס אנשים של ידברו על דברים, או שאולי יש בזה גם אלמנט של איך אני ניגש למשימה, או דברים כאלה שהם יותר כאילו דווקא הפרט עם עצמו.
אני חושבת שכמו כל דבר משמעותי שאנחנו פוגשים בחיים, זה גם וגם. זה קודם כל פנימה עם עצמי, שאני, לפני שאני מוציאה משהו לפועל, זה קצת יותר רגישות, קצת יותר מחשבה. על רגע, עם איזה עוד שלושה אנשים כדאי לי להתייעץ לפני שאני שולחת את המייל מההצעה, ואיך אני יכולה לנסח כאן עוד כמה שאלות ולמצוא עוד שאלה שהיא יותר מדויקת, ועל מי אני לא חושבת כבעל עניין, שאולי יש לו איזה חוכמה מאוד מעניינת להוסיף לי. זה עוד לפני שאני בכלל יוצאת לפועל. פועל עם ההצעה הראשונה שלי לאיזה משהו. ברמה היומיומית, זה גם קשור לאיך אני מעצבת תהליכים. אם יש לך מטרה כלשהו, איך מעצבים תהליך השתתפותי, תהליך שיודע להתחיל מנקודה מסוימת, לפתוח לאט לאט, קודם ל3-4, אחרי זה ל10, אחרי זה ל200, גם אנחנו יודעים לעבוד ב-1000 איש, ואז להתכנס חזרה, לא פחות חשוב, להתכנס חזרה לפרקטיקה ויישום, שזה הצד השני של התהליך, אז יש לנו גם מודלים שעובדים ככה, שעובדים עם זה, אבל ביום יום, דברים הכי פשוטים באמת, בתוך ישיבות, מפגשים, אני כל ישיבה שאני עושה, גם כשאני ונורית יושבות עכשיו ניפגש כדי לתכנן ביחד משהו, אנחנו נתחיל מצ'קין, מרגע של לשאול את השאלה של מה שלום, או במעגלים יותר הנחייתיים וקבוצתיים, אני אוהבת לשאול את השאלה של מה חי בך כרגע, שזה לאו דווקא שאלה שהייתי שואלת בתוך חברת הייטק, אבל... תמיד אוהבת לתת את הדוגמה של אם אני קמתי הבוקר וקמתי וקיבלתי טלפון מהבנק ואחרי זה דפקתי את האצבע הקטנה של הזרת וכואב לי ומבאס לי, בא לי בוקר נורא, נורית קמה עם ציפורים מצייצות והכלב זינק והיא מגיעה מאושרת, אנחנו באות להתחיל לדבר על משהו, מגיעות לישיבה, מתחילות לעבוד, כל דבר שהיא תציע אני לא אתלהב ממנו, ו אם לא ניקח רגע להכיר אחד בשני כבני אדם, ולהסתכל שנייה בעיניים ולשאול איפה אתה היום? מה שלומך רגע? ולא מה שלומך הסטנדר, כי יש, בגלל זה אנחנו קוראים לזה שיח משמעותי, כי יש המון שיח לא מתכוון בעולם, שזה לא דבר רע, זה חברות. בוקר טוב, מה נשמע? הכל בסדר, מה שלומך? יש לנו משפטים, מה נשמע? אני יודעת מה נשמע, אני לא בודקת עם עצמי באמת מה נשמע. אז ההזמנה בצ'קין היא רגע של נוכחות, ורגע באמת לראות מה הייתי היום ומה אני מביאה איתי לתוך הפגישה. אז זה משהו שאנחנו מאוד מאוד מקפידים עליו והוא משנה עולמות. עכשיו זה משהו שפעם פעמיים ראשונות מרגיש מוזר, מתרגלים לזה וזה הופך להרגל קל. ואז הקבוצה מחזיקה את זה. אתה כבר כמנהל לא צריך להזמין את זה. קבוצה תעשה את הצ'קין בעצמה. באותה מידה שאנחנו עושים צ'ק אאוט. אנחנו מסיימים הרבה פעמים ישיבות. טוב, יאללה, אני רץ, יאללה, נחמד. רגע לפני, לעצור 5 דקות קודם, ולשאול מה אני לוקחת עם הישיבה, או איזה נקודה למחשבה אנחנו רוצים לקחת איתנו לפעם הבאה. רגע גם לעשות כשאנחנו עוד ביחד את הסגירה החשיבתית, זה פרייסלס. זה דברים שבאמת חוסכים איתנו כל כך הרבה טעויות. עכשיו, אלה דוגמאות קטנות לאיך זה יכול להיות הכי יעיל בעולם להיות יותר השתתפותי. ואז מעבר לזה יש עוד עולם מלואו. אני יכולה לדבר על זה עד מחרתיים.
מאיה, תודה רבה, היה סופר מעניין. אני חושב שזה נושא שכאילו אני קצת מתפלא שהוא לא יותר בכותרות, כי מרגיש לי, ואני חושב שתיארת את זה בהתחלה בצורה ממש נכונה, שבעצם זה אוסף כל מיני דברים מאוד טובים מכל מיני דיסציפלינות, ופשוט מסדר אותם. אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה לטרמינולוגיה ולדרך שלנו להביע. אני יכול להגיד שבהייטק אני תמיד אומר שהדברים הכי חדשניים זה דברים שנכתבו בשנות ה-70, ופשוט אנשים ידעו לקחת אותם ולחבר אותם בצורה נכונה, והיה לי מאוד מעניין, תודה.
אני הכי מודה לכם על זה שאתם הזמנתם, ועל אפשרות לספר לעוד אנשים על הדבר הזה, שמבחינתי זה מערכת ההפעלה מתקדמת יותר לאנושות.
מאיה, תודה רבה, ואתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, nuritbm.com, ולהוריד משם עוד רעיונות לניהול ישיבה, ובכלל לראות את האתר של מאיה. תודה רבה.